ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עסוקים היום בפרק ט', בפרק אפשר לראות במקור מספר 3 את החלוקה הפנימית של הפרק. אבל אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד של הפרק, להתבונן לרגע ביחס שבין החלוקה הנוצרית לחלוקה היהודית. וזה מאוד מאוד בולט בפסוק האחרון של פרק ח' ובפסוק הראשון שלפנינו. שימו לב שהפסוק האחרון בפרק ח', מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ואבכה יומן ולילה להתחללי בת עמי. וכאן ההגמון הנוצרי שם את סיומו של פרק ח', ואז מתחיל פרק ט', מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי ואלכה מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. כל אחד מרגיש שמי ייתן ומי יתנני, זה הולך ביחד, אי אפשר לנתק ביניהם. ולא לחינם יש פה גם פרשה סתומה. זאת אומרת, כאן מתחילה הפרשה, ואני חושב שמאוד בולט פה הניגוד בין השניים הללו. זאת אומרת, מי ייתן, הפסוק האחרון בפרק ח', מה היחס לבני העם המתים, והפסוק הראשון בפרק ט', איך להתייחס לבני העם החיים. ואז הוא מבקש, מי ייתן במדבר ולא נורחים. הוא מבקש לברוח מהם, תכף נדבר על הפרישות הזאת, מה המשמעות שלה. אבל זו דוגמה אחת מיני רבות שאפשר לראות בתנ"ך, שהשאלה באיזה מבט לומדים אותו. הוא כאילו מסתכל מי יתנני, מי ייתן, טוב, זה שני דברים שונים, אבל אנחנו מבינים שייתן ויתנני זה הולך ביחד, ויש פה איזו התלבטות של הנביא, איך להתייחס לדברים, ואני אומר את זה במאמר המוסגר כנושא שלשים לב אליו מדי פעם.
מה היא החלוקה היהודית? למה
אם
אנחנו רואים שזה מפריע
לאדם,
אם בכלל, אז למה לא
מחלקים
את זה כמו שאנחנו רוצים?
אי אפשר, קורא ניסה לעשות את זה, זה בלתי אפשרי. יש לך מיליוני מראה מקומות לתנ"ך, מיליונים, בכל הספרים, בכל הדברים. אתה לא יכול לשנות את זה היום.
אז מה זה החלוקה היהודית? יש איזה דבר?
פרשה, כן, ודאי. בתנ"ך קורה, יש פרשיות, אני לא יודע איזה תנ"ך אתה מחזיק, יש חלוקה לפרשיות, היא נמצאת, החלוקה לפרקים נמצאת בצד שמאל, והחלוקה, תסתכל, דוד, חלוקת הפרקים נמצאת פה למעלה, והחלוקה היהודית נמצאת פה, בשוליים הפתוחים, בתנ"ך קורה.
זה חלוקה שלו, לא?
מה?
החלוקה הזאת זה חלוקה שלו, זה לא חלוקה של החזר, אבל...
לא, זו החלוקה, זו החלוקה החצנית הקדומה, כן. לפי פרשיות, פתוחות, סתומות וכו'. אבל זה כנראה ניסיון שבגלל כל כך הרבה מראה מקומות, אתה יודע מה שיתחיל לקרוא, תחשוב רק על הספרים שאתה מכיר שיש להם הפניות לפסוקים, ופתאום יתחיל סיפור חדש, אז מי יודע איפה נשים את עצמנו.
אבל אולי גם העניין הזה שהוא רוצה להדגיש פה את העניין הזה של העזיבה של... כאילו שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, אז הוא חילק את זה כדי שיהיה על זה דגש. דווקא לעניין הזה שהשם כועס על עם ישראל.
אתה אומר שמבחינת הנוצרים.
מבחינת, כן.
אולי, גם זה בהחלט יכול להיות. עכשיו, תראו לרגע, אז מכיוון שהגענו לפסוק הראשון, אז בואו לרגע נתבונן בו. מי יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי וערכה מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. אני מזכיר, אנחנו נמצאים בתוך ההפטרה של 9:00 בבוקר, הסוף הסיפרם נאום השם, הסברנו לפני שבועיים, שבוע שעבר לא התקיים שיעור, הסברנו לפני שבועיים את המשמעות ואת הקשר ואת החיבור של ההפטרה הזאת, של מה שמופיע בהפטרה הזאת, איך הוא קשור ל9:00, וכמובן שנמשיך בזה היום. ואז ירמיהו מבקש מהקדוש ברוך הוא דבר שנדמה לי שכל אחד מאיתנו מדי פעם מסתפק בו. מי יתנני במדבר מלון אורחים ועזבה את עמי ואלכה מאיתם כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. אדם מבקש להתבודד. אדם מבקש לפרוש. אדם מבקש להסתגף. הוא מבקש לעזוב את כל המערך הציבורי ולהגיע לאיזושהי נקודה פנימית, אישית, רוחנית שלו, מצד עבודת השם. זה ראוי לעשות דבר כזה, לא ראוי לעשות דבר כזה. יכולת ההשפעה שלנו היא יותר גדולה מבחוץ, מבפנים. אם הייתי צריך לנצל את העניין הזה לפעולה בבני עקיבא, או לאיזשהו טיש, או לאיזשהו עניין, הייתי מנסה מפה להעביר ראייה. זאת אומרת, ירמיהו, ברגע מסוים, הוא בא ואומר, אין לי כוח לכל הסיפור הזה. מי יתנה לי במדבר ולא נוחים? אני לא יכול כבר, אני לא יכול לא להתמודד עם זה, לא לעסוק בזה, לא בכלל להתבונן בכל העניין, אני מבקש לעזוב את הכל. האם ראוי לעשות דבר כזה? האם זה דבר חיובי? הרמב״ם, בהלכות דעות, בדף המקורות שלפנינו, אומר הרמב״ם כך, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולהישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, ואומר אשרי האיש, ואם כן היה וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשי הצדיקים מנוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודע ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר ישב בדד ועידון. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות ולחבחים, חבחים זה כוחים כאלה שאפשר להתחבות בהם, ולמדברות, ועד ינהיג עצמו בדרך חטאים, כי עניין שנאמר, מיתנני במדבר ולא אורחים. הרמב״ם נותן לגיטימציה בספרו ההלכתי, ביד החזקה, בהלכות דעות, אומר הרמב״ם שזה לגיטימי שאדם יהיה לו במצבים מסוימים, תהיה לו אפשרות, תהיה לו לגיטימציה, מותר לו לפרוש מן הציבור. הדבר המעניין הוא, פשוט זה לא מופיע במאגרים, בחלק מן המאגרים, לכן אם ציינתי את זה פה רק כמראה מקום, יש ספר מוסר יסודי מאוד, המספיק לעובדי השם, שכתב אותו רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, ושם השער האחרון הוא שער הפרישות, והוא אומר דברים מאוד מעניינים, למשל, למה האבות היו כולם רועי צאן? אז הוא אומר שהאבות היו רועי צאן כי הם רצו להתבודד, הם רצו לברוח מהמולה של העיר, הם רצו לעבוד את השם באיזשהו שקט, באיזשהו רוגע, באיזשהו מצב קצת שונה מתוך כל המאומה הזאת. אני מוכרח לומר שאני תמיד מרגיש את זה, אם, לא יודע, תמיד אני מרגיש שאנחנו בירושלים יושבים פה על סיר לחץ. אתה נוסע פעם לחספין, לרמת הגולן, לצפון, לדרום, לאיזשהו מקום, לא יודע, בסך הכל נראה לי הרבה יותר רגוע, הכל נראה לי הרבה יותר, אני רואה שא' צוחק עליי, אבל אני, ככה אני מרגיש, אז אני לא יודע מה הפשט בדבר הזה, אבל הכל, יש איזושהי נקודה כזאת. גם רבינו בחיי בחובת הלבבות, רבינו בחיי של חובת הלבבות ורבינו בחיי של הפירוש לתורה, זה לא אותו רבינו בחיי, זה שני רבינו בחיי. אז רבינו בחיי בחובת הלבבות אומר כך, זה רבינו בחיי בן אשר וזה רבינו בחיי בן פקודה. אז הוא אומר כך, אומר בתשובת השאלה הזו, כי הפרישות מן העולם תהיה לאחת משתי עילות, משתי סיבות. אני אומר, אנחנו בצורת החיים שלנו, אנחנו המסרוכניקים שאנחנו כל הזמן מאורים במה שקורה וכו', זה לגמרי לא פשוט להתבונן בדברים האלה. אנחנו מאמינים שיש לאנשים השפעה, בעזרת השם השבת, בישיבה נוסעת. אז הפשט הוא, אנחנו לא נוסעים כי אין לנו איפה להיות בשבת. אנחנו נוסעים כי אנחנו מאמינים שבדרך הזאת ובעניין הזה אתה יכול לפעול ואתה יכול לעשות דברים שהם לקרב אנשים, לחבר אנשים וכל מיני דברים שהם לא נחשפים אליהם. כל מיני דוגמאות וכל מיני, כל מי שהיה פה בצבא מכיר את זה. פתאום נחשף לאיזה חייל, מה, אתם עושים קידוש, אתם ככה בשבת, אתם ככה בזה. ודרך זה אפשר להגיע, ופה מדובר כביכול על פרישות. אז כי הפרישות מן העולם תהיה לאחת משתי עילות, כמו שהקדמנו, והם התורה והעולם, והפורשים מחמת מסירת התורה, שהם אנשי הפרישות האמיתי, הם שלוש כיתות. אחת מהם, אנשים שהלכו בגדר הפרישות העליון, להידמות כאישים הרוחניים ויעזבו כל מה שיתרידם מן האלוקים, וברחו מן הישוב אל המדבריות והישימון והערים הגבוהים. מקום שאין צוות, צוות הכוונה היא חברים, צוותא, ולא חברה, אוכלים מה שהם מוצאים מעשב הארץ, ועלי האילנים, עלים של האילנות, ולובשים הבלועים והצמר, ויחסו בסלעים, שם הם מתחבאים, תרדת מורה הבורא ממורה הברועים, ושיעשעה אותם אהבת הבורא מחשוב באהבת בני אדם, והספיק להם מה שיש להם אצל האלוקים, ולא שייחלו על מה שיש בידי אדם. והכת הזאת רחוקה מכל הכיתות, מגדר הדרך השווה התוריה, מפני שהם עוזבים עניין עולמם לגמרי. ואין בדין התורה לעזוב יישוב העולם לגמרי, כמו שהגדרנו במה שאמר הכתוב, לא תור ברעה לשבת יצרה. בקיצור, אני מראה לך את הדילמה, שהבקשה הזאת של ירמיהו היא בקשה לגמרי לגמרי לא פשוטה. מי יתנני במדבר ולא נוחים? זה לפעמים אדם אומר לעצמו, רגע, הרכבת משתוללת ומתפרעת, תנו לי לרדת, אני מרוץ החיים. זאת אומרת, כל הלחצים וכל העניינים וכל הדברים וכו' וכו'. לכן, באו בעלי המוסר, אמרו שאדם צריך ללמוד קצת, כל יום קצת מוסר. אדם, ברגע שהוא יודע את מקומו, הוא לא חושב שהוא מנהל את כל העולם. הוא בסך הכל יודע את ערכו, את מח ערכו, מה שנקרא. וממילא הכל יותר ברוגע, הכל יותר בשקט, הכל יותר בזה, אבל אנחנו רואים שירמיהו הגיע לאיזשהו מצב שזה מה שהטריד אותו. יש בפרק שלנו שלושה נושאים מרכזיים. אני רוצה היום לדון בשניים, ואחד, לשמור אותו לשבוע הבא. שבוע הבא יש לי סופק, תענית אסתר, לא יודע בדיוק מה, נראה מה, מתי יהיה מיירי וכו', עוד לא הגענו לזה. אז אם לא לאחר מכן, כי זה שני פסוקים מאוד משמעותיים בפרק, שיש להם נפקמין הגדולה לעבודת השם. הרמב״ם בחר לסיים בהם את מורה הנבוכים שלו, שזה כבר אומר משהו, ועוד כהנה וכהנה, אז בהם לא נספיק לגעת. אני מבקש לגעת היום בשני נושאים. אם אנחנו מתקדמים במהלך הפרק, אז אחרי שדיברנו על ההתבודדות הזאת, שהיא נקודה שצריך להתבונן בה, אומר הנביא ירמיהו כך, אני בפסוק ב', וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה אל רעה יצאו, ואותי לא ידעו נאום השם. איש מרעהו ישמרו, ועל כל אח אל תבדחו, כי כל אח הכל יעקב, וכל רע רחיל יעלוך. ואיש ברעהו יעתנו, ואמת לא ידברו. לימדו לשונם דבר שקר, אהבה מילאו. שיבתך בתוך מרמה, במרמה מענו דעת אותי נאום השם. לכן אמר השם צבקות, לכן כה אמר השם צבקות, הנני צורפם ובחנתים, כי איך להסם מפני בת עמי. חץ שחוט לשונם מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים אורבו. על אלה לא אפקוד בם נאום השם, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. לעניות דעתכם, מהי סיבת החורבן שמונה ירמיהו ותשעת הפסוקים הראשונים בפרק? מה? בולש, פשוט. לשון הרע. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את תשעת הפסוקים הללו, ואני מגדיר אותם כנושא מאוד מרכזי ומאוד משמעותי, אנחנו יכולים לראות שהשחטת העם באה לידי ביטוי בדברי הנביא בחטא הנורא הזה של לשון הרע. שקר, רכילות, הלבנת פנים, לשון הרע, רמאות, הונאת דברים, הכל, הכל, הכל קשור לחטאי הלשון. עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. וכפי שאמרנו, בוא נצרף לרגע את הגמרא במגילה שראינו בפעם הקודמת, זה נקבע כהפטרה לתשעה באב ושחרית. תשעה באב ושחרית, זו ההפטרה. כמה שנים גרתי בגבעת מרדכי בימי אברכותי, זה מפתיע שהיו מכבדים את הרב עמיטל. שיבת הר עציון תמיד הייתה אומרת, אנחנו שיבת הכותל, אני חושב הבודדים שנמצאים פה עד מוצאי תשעה באב, אבל יש לנו כותל, אבל הישיבות בדרך כלל גומרות קודם, אני זוכר את הרב עמיטל, קורא את זה, אסוף הספרים ככה בתשעה באב בשחרים. אז זה, כשהדבר הזה נקרא בתשעה באב, פתאום זה מקבל משמעות אחרת לגמרי. למה? בוא נראה את הגמרא במסכת ערכין בדף המקורות במקום מספר 4. אומרת שם המשנה, שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע, שלאמר וינסו אותי זה 10 פעמים. הגמרא לומדת את זה שם, המילה זה לא ניכנס כרגע לעניין. אומרת שם הגמרא בערכין, וכן מצינו שלא נחתם גזר דין, ממאי? דילמה דעקתי לא מלא סעתה. מי אמר שהגזר דין שלהם נחתם על לשון הרע? אולי לא נתמלה סעתן, ולכן עדיין לא, לא נגזר גזר הדין. דאמר רבי מנון, האם הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם עד שתתמלא סעתו, שנאמר, במלוא ספקו יצר לו. אמר יש לקיש, אמר קרבה, ינסו אותי זה 10 פעמים. על מה נחתם גזר הדין? תני אמר רבי נזר בן פרטה, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע, מנהלן ממרגלים. ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך? המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. וכמובן שכל זה קרה בתשעה באב, אם אנחנו מצרפים את הגמרא בתענית, תעיינו בטובכם בגמרא בתענית בדף כ"ט עמוד א', הוא כתיב, שלח לך אנשים בתניא, ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים. הוא כתיב, וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. הנה 40 יום, נכיחה דאבו. זאת אומרת, איך זה מסתדר בחשבון? אמר רביי, תמוז דה אישה אתה מילוי אמלי. דכתיב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. וכתיב, עטיסה כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו יום או אותו לילה, ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם ואני קובע לכם בחייה של דורות. זאת אומרת, אם אנחנו מעמיקים בהתבוננות, כל המהות של קביעת תשעה באב כיום החורבן היא בגלל לשון הרע. היא בגלל לשון הרע. כשירמיהו עומד ומדבר פה שמה שגרם לחורבן זה חץ, אתם מדמיינים לעצמכם את הביטוי הזה? חץ שחוט לשונם. הלשון היא כמו חץ. כל אחד מבין שמישהו יבוא לשני עם חץ ויירה בו, אז הוא יורשם בהריגה, במוות, או לא משנה כבר מה העורך דין שלו יוציא בשביל העניין הזה. אומר הנביא, אתה בפה שלך יכול להקיא באפה הרגו איש. זאת אומרת, אתה יכול בפה שלך, באמירה שלך, מספיק ששואלים אותך על פלוני על שידוך, נו, לא אמרת כלום. נו, מה מבין הצד השני? בוא נתרחק ממנו, נמשיך הלאה. ואנחנו לא תמיד מודעים לזה, ולא תמיד שמים לב לזה, לתגובות שלנו, להתייחסות שלנו. אני לא מדבר כשאנשים מדברים במפורש ואומרים כל מיני דיבורים או כגון אלו. לא לחינם, בישיבת הכותל הרב וידר צועק על הנושא של שמירת הלשון וכו' וכו'. כי אנחנו מאמינים לדברי החפץ חיים שתכף נראה אותם, אבל גם התחושה וההרגשה הזאת של האדם הזה, מוות וחיים ביד הלשון. עד כמה הלשון היא הרסנית, היא מצד אחד יכולה להיות מחבקת ואוהבת, אתה אומר למישהו מילה טובה, אתה מחזק אותו ומודד אותו, ועד כמה חס ושלום ההפך יכול לגרום לחורבן. אז פתאום אתה מבין, אם באמת תשעה באב נקבע כיום חורבן לדורות, למה? בגלל לשון הרע שדיברו בו, וירמיהו הנביא בא ואומר שמה היא סיבת החורבן לשון הרע, אז פתאום זה מקבל איזה הקשר, פתאום אנחנו מבינים איזה עוצמה, עוצמה קשה, עוצמה כבדה, עוצמה שהיא מפריעה לנו מאוד, אבל היא קיימת שיש לה נקודה הזאת. ותראו את החפץ חיים שכולנו עוסקים בו בצורה כזאת או אחרת במקום מספר 5. עוד כל סיבת גלותנו עתה הוא העיקר רק בשביל מעשה המרגלים, וכמו שכתוב, הישא ידו להם להפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות, וכמו שפירש רש"י שם, לכן כתב הרמב"ן בחומש בפרשת מרגלים, ואמרו בערכי שעיקר חטא מרגלים היה לשון הרע שהוציאו דיבה על הארץ, ועל ידי שבחו אז בחייה של חינם נגזר עליהם בחייה לדורות, ועוד כמה רעות, עד אין מספר השיגונו על ידי החטא החמור הזה. כי גם כל חכמי ישראל שנהרגו בימי שמעון בן שטח, גיסו של ינאי המלך על ידי ינאי, היה גם כן על ידי רכילות כדאית בקידוש עם הים שם. והריגת התנא רבי אלעזר המודעי, שהיה גם כן סיבה לחורבן ביתר, היה גם כן על ידי רכילות שהרחילו עליו לפני קוזיבה כדאית במדרש איכה וכו' וכו'. אז ממילא אנחנו רואים את הפסוקים הראשונים בפרק, מה המשמעות של לשון הרע, למה ירמיהו מדגיש את זה, איך זה קשור לחורבן, איך זה קשור לתשעה באב, וכל העניין הזה, אנחנו צריכים ממנו לקבל איזה קווץ', איזה הרגשה, מה אנחנו עושים לטובת הפרשה הזאת, לטובת הסוגיה הזאת, שהיא חלק מהחיים שלנו, וזה קשה מאוד, כל מי שלומד את הספר, ועוסק בו, ומתבונן בו. היית בחתונה, אוכל היה לא טוב, להגיד את זה, לא להגיד את זה, זה נפקמין, לחתן, לקייטרינג, זה סוגיה שלמה, זה סוגיה שצריך ללמוד אותה בעיון, החפץ חיים הרים את הכפפה הזאת, וללמוד וללמוד וללמוד. זה החלק הראשון של הפרק. החלק השני של הפרק הוא בין פסוק אחד, וזו קינת הנביא, בפסוק ת' הלהרים אסה וכי ונאי והנאות מדבר קינה, כי ניצטו מבלי איש עובר ולא שמו כל מקנה, מעוף השמיים ועד באמה נדדו עליו. זה כמו הירושימה אחרי פצצת האטום. זאת אומרת, אין כלום, אין אנשים, אין חיות, אין זה, איזה דממה מוחלטת כזאת של, של ריק, של ריקנות, של חוסר, של כלום. יש חורבן. החורבן לא מתמצא רק בבית הגדול והקדוש שנמצא פה, אלא החורבן הוא אופף מעגלים הרבה יותר גדולים, ואיך פתאום מסתדרים עם העניין הזה. ממשיך הנביא ואומר, מהם סיבות החורבן? וזאת הנקודה השנייה שאני מבקש לעסוק בה, אני חושב שהיא מרכזית ומשמעותית מאוד, ודאי כשאנחנו לומדים את הפרק, ובכלל לחיים שלנו כבני ישיבה. ומה אומר, מה אומר הנביא? ונתתי, אני אומר שוב, בפרק הזה אנחנו מיישמים היטב את מה שאנחנו אומרים מדי פעם, זה לא שיעור בתנ"ך בכיתה ד', יש פה ביטויים, יש פה הערות, רד"ק, מלבים, על שכרה, שהיא מצודות. אני חושב שכל אחד יכול להתבונן בהם, אני רוצה שאנחנו נספיק ונתבונן בנושאים ונתקדם בספר, ולכן אני עושה את החלוקה הזאת מדי פעם. ונתתי את ירושלים לגלים מאוד תנים, ואת ערי יהודה אתן שממה מבלי יושב. מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ, נצטח המדבר מבלי עורר. מבלי עובר. מה קרה? למה? למה כל הדבר הזה התרחש? וירמיהו עסוק בזה כל הזמן. הוא צועק על העם. אנחנו כולנו יודעים. בית ראשון חרם בגלל עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים. ובית שני, בן אדם לחברו, קמצא ובר קמצא, גם מכירים את הסיפור ואת העניין הזה. אז, אבל ירמיהו עומד פה, אנחנו לפני החורבן, אנחנו 20, 30 שנה לפני החורבן. הוא שואל, עכשיו, הוא בעיני רוחו, הוא נביא. הוא רואה את החורבן, הוא רואה את הבית נחרב, הוא רואה את הרי יהודה, שהוא אומר את זה, כשרחוב יפו שוקק חיים, בתי הקפה פתוחים, הרכבת הקלה נוסעת, אמריקה, הכל בסדר, הוא אומר להם, חבר'ה, פה יהיה חורבן, יהיה שממה, לא יהיה פה כלום, עוף השמיים לא יעבור פה, הכל יהיה מחוק, הכל יהיה ריקנות אחת גדולה. על מה עבדה הארץ נצטק המדבר מבלי עובר? מה זאת אומרת על מה עבדה הארץ? הארץ עבדה על עבודה זרה, גילוי הריות, שפיכות דמים. מה זאת אומרת, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם, מגיעים לריבונו של עולם כדי לתת תשובה על מה עבדה הארץ. ומה התשובה של הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם, על עוזבה את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה, וילכו אחרי שירות ליבם, ואחרי הבעלים אשר לימדו אבותם. לכן כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, אנחנו בפסיבות לחורבן, הנני מאכילם את העם הזה לענה, והשקיטים מי ראש, זה הכל משקים מרים, תרופות, לא נעימים, והפיצותים בגועים אשר לא ידעו אמא ואבותם, ושילחתי אחריהם את החרב על כלותי אותם. מה כתוב כאן, שאני חושב שהוא מאוד מאוד נוגע לענייננו? אז קודם כל, התורה עצמה כבר מלמדת אותנו, תראו בטובכם במקום מספר 6, שאי שמירת התורה גורם לגלות מן הארץ ולחורבן המקדש. דברים, לא עשיתי פה, זה דברים מזדמנים, פסוקים שכל אחד מכיר אותם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ, אני מקווה שזה מזכיר לכולם את קריאת התורה במנחה של יום הכיפורים, סוף פרשת אחרי מות. ולא תקי הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. תשמרו את החוקים ואת המשפטים, תהיו בארץ. לא תשמרו את החוקים ואת המשפטים, הארץ תקי אתכם, הארץ תוציא אתכם. אני עובר לתוכחה בפרשת בחוקותיי, ויפתח חפב. אם בחוקותיי תמאס, אם את משפטיי תיגל נפשכם, לבלתי אסוד את כל מצוותיי להפרכם את בריתי. יש פה דילוג של פסוקים. הפסוקים כתובים פה, זה לא ברצף. ושברתי את גאון מוזכם. מה זה גאון מוזכם? בית המקדש. ושברתי את גאון מוזכם. ונתתי את שמכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. ונתתי את עריכם חורבה. ואשימותי את מקדשיכם. יש פה צעירי, מקדשכם, בית ראשון ובית שני, הקדוש ברוך הוא יהפוך אותם לשמנה, לשון רבים, ולא אריח בריח מכוכחים, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. וגם בחומש דברים, גופרית ומלח, פרשת ניצבים, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשר, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו וחמתו. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה. ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, אשר קראת עמם והוציא אותם, ארץ מצרים. אז השאלה הזאת על מה עבדה הארץ היא כאילו יכול שאלה רטורית. יש שאלה מה עבדה הארץ. הארץ עבדה על זה שלא שמרו את התורה. אם בחוקותיי תלכו, ואם את משפטה יהיה כך, ואם חס ושלום לא, אז יהיה אחרת. זה הנקודה, על הנקודה הזאת עבדה הארץ, היא לא עבדה על שום נקודה אחרת. בכל אופן...
אנחנו רואים באמת בכלל את הראשון הרב, ואנחנו רואים בכלל
עבודה זרה. בסדר, אז עוסקה מתורתי, כמובן שזה כולל בתוכו, גם עבודה זרה, גם כאילו גם שיחודנים. אבל יש הדגשה לשון הרע. זאת אומרת, יש הדגשה נוספת על לשון הרע, זה סיכום של כל הדברים שהביאו לחורבן, שהביאו למצב הנורא הזה. והגמרא במסכת נדרים, גמרא מאוד מפורסמת, ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחיות את הגמרא הזאת, כתוב בה כך, אמר רב יהודה אמר רב, מה אם נכתיב מהאיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו. עד שפירש הקדוש ברוך הוא בעצמו דכתיב, ויאמר השם על עוזבם את תורתי, היינו, לא שמעו בקולי, היינו להלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב, שאין מברכים בתורה תחילה. זאת אומרת, על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. איך יכול להיות שהם עזבו את התורה? הם לא עזבו את התורה. הם פשוט לא ברכו בתורה תחילה. מסביר הרן.
לכאורה הם כן עזבו את התורה לפי
התיאורים המסוכים. אבל כנראה שהיו אנשים שלא עזבו את התורה. כי זה... עזבו את התורה בשלושת העבירות החמורות. אבל זה היה חלק מנה, אבל בכל אופן יושיהו עורך מסע תשובה גדול ועצום, עד שהוא נהרג 18 שנה למולכו, דיברנו על השנה הזאת ועל המשמעות שלה, אבל באיזשהו מקום אנשים כן עסקו בתורה. זה בדיוק הנקודה, שנכון שהנביא מדגיש את הנקודות הללו שראינו כאן בספר ודיברנו עליהן, אבל יחד עם זה, הייתה שמירת תורה, היה קיום מצוות, היה לימוד תורה, היו דברים שהיו בהם, לא, המצב לא היה... בעצמנו ראינו בפרקים הראשונים בירמיהו, זכרתי לחסד נעורייך, ואת כאילו לא תאריך לכתך חי במדבר. ירמיהו גם מפרגן להם, הוא מרגיש שיש פה איזשהו ניסיון אולי כן להציל משהו. אבל מה קרה פה? אומר הרן, וכל מי שלמד מסכת נדרים יודע שבנדרים אין לנו תוספות. יש שם רשי, זה מיוחס לרשי, זה גם לא רשי כנראה, ובצד שמאל יש לנו רן. ואומר הרן שם בנדרים כך, בדכתיב היומר השם על עוזבה מתורתי, מכלל דריקה דידה להדור את תם הלקות שבריחו בלכות. אומר הרן, מה זאת אומרת דבר זה נשאל לחכמים ולא ידעו? אם זה היה פשוט כמו שיוסי הזכיר קודם, אז מה, החכמים לא ידעו שעזבו את התורה? הם הרי חיים בירושלים, הם לא ידעו שעובדים עבודה זרה. שאלו את החכמים, שאלו את הנביאים, שאלו, אף אחד לא יודע מה המשמעות של הדבר הזה, צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לזה תשובה. זה מוזר, זה משונה, זה כאילו האמת צועקת, ירמיהו עומד ברחוב ואומר, אבו ניסי גיבה את הכל הולך לחורבן, אתם הולכים לגלות, יהיה נורא והיום. אז למה צריך להגיע את הקדוש ברוך הוא בשאלה הזאת? כותב הרן, ומצאתי במגילת סתרים של הרב רבינו יונזה, דקרא אך דייק, דעל שלא ברחו בתורה תחילה אבגה הארץ. דאם איתה לו סבא מתורתי כפשוטו, משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה. וכשנשאל החכמים ולנביאים למה לא פרשו, ולא דבר גלוי היה, וקל לפרש. קצת תשובה למה שאמרנו. אלא ודאי עוסקים היו בתורה תמיד. ולפיכך היו חכמים ונביאים טמאים על מה עבדה הארץ, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה תחילה. כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בנשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה, והיינו לא הלכו בה, כלומר בכוונתה ולשמה, אלו דברי הרב החסיד ז"ל, רבינו יונה, והם נעים ראויים למי שאמרם. תכף אנחנו נפתח את הנקודה הזאת, כפי שאמרתי, נראית לי מאוד, מאוד משמעותית ומאוד נוגעת. אבל מה כתוב פה בעניין הזה? כתוב פה שאדם יכול לשבת בישיבה יום ושבוע וחודש ושנה, אבל הוא מכונה, הוא לומד תורה. זאת אומרת, יש עניין ללמוד תורה, אז הוא לומד תורה. לומדים מסכת כזאת, עוסקים בזה, עוסקים בזה וכו'. לא, ברכו בתורה תחילה, השאלה איפה אתה מעמיד את התורה בחיים שלך. איזה מקום התורה תופסת בחיים שלך? כשאתה יושב ולומד תורה, אתה לומד תורה למה? כי נבך, נתקעת על המסגרת של ההסדר ואתה צריך איכשהו פה לעבור, טוב, נעבור גם את זה בשלום ונגמור את העניין. או אתה לומד תורה כי אתה מבין שזה הנשמה, אין חיים בלי זה. אין מציאות בלי העניין הזה של תורה. אדם לא יכול לחיות, אדם לא יכול להתקדם, אדם לא יכול להתפתח, העולם לא יכול להתקיים. התורה הזה, זה נשמת רוח הפינו, זה הדבר של ילדיו. אין לך לא יום ולא לילה, לא רגע ולא חיים ולא מציאות ולא שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא בא ואמר, למה? כי החכמים והנביאים שהסתכלו כלפי חוץ, כולם יושבים ולומדים תורה. הכל נעים, הכל נחמד, הכל בסדר. אבל מאיזה נקודה בעומק הלב נובע לימוד התורה הזה? זה נובע מנקודה פנימית, זה נובע מאמונה אמיתית או מדבר כגון זה, זה לא היה. לכן בא הקדוש ברוך הוא אומר שהם לא ברכו בתורה התחילה. כשאתה מברך על משהו, אתה נותן לו חשיבות, אתה נותן לו כבוד, אתה נותן לו יקר, אתה נותן לו תפארת, אתה נותן לו איזושהי עוצמה, כי אתה מברך עליו, אתה מרגיש את העניין הזה. המהר"ל, בתפארת ישראל, כל הספר, בתפארת ישראל זה ספר של המהר"ל, שעוסק ביחס שבין ישראל לתורה, במתן תורה, עשרת הדיברות וכו'. ובפרק אלו נדרים, אמר רב יהודה אמרה, והנכתים האיש החכם יקבל את זאת על מה עבדה הארץ, דבר זה נשאל החכמים לנביאים ולמלאכים ולא פרישו עד שפרישו הקדוש בחוץ בעצמו שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי ולא הלכו בעין ולא שמעו בקולי היינו ולא הלכו באמריו שלא ברכו בתורה תחילה עד כאן. ודבר זה מן התימה שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחילה ולא בשביל עבודה זרה בגילוי עריות ושפיכות דמים שהיו בבית ראשו. אמנם ביאור זה כי הדבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחר הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. משפט מהר"ל היא קלאסי, והוא מסביר, יש פה איזה דילוג בקטע. ולפיכך, אם היו מברכים על התורה תחילה, לומר ברוך נותן תורה לישראל, והיה אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה לישראל, כי זה עניין הברכה על התורה, שהוא יתברך מבורך על זה, ואוהב השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו תורה. ואז, אם זאת באמת הסיבה שהיא סיבה אמיתית, היה סיבה גם כן שתהיה התורה מתקיימת בישראל, שהיה השם יתברך נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים. אף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים. וזה היה מן השם יתברך, אשר הוא סיבה לתורה, והוא גם כן סיבה שלא תתבטל. יש הבדל אם אדם יודע מה האידיאלי, ואדם יודע מה הרעיון, ולפעמים הוא נופל, לפעמים הוא נכשל, לפעמים יש לו איזושהי נפילה. אז אתה אומר, בסך הכל הוא עומד בדרך החיובי. אבל אנחנו בני אדם, יש לנו בחירה, פעם בוחרים בזה, פעם בוחרים בזה, ככה דברים הולכים ומתגלגלים. אבל אם אתה נמצא במצב שכל המציאות היא מציאות שלא יכולה להוביל אותך לדבר חיובי שכגון זה, אז שום דבר לא יועיל לך. וזה מה שהוא אומר, דומה לזה, כאשר הגיע נזק אל הענף היוצא מן האילן, אז העיקר שממנו יצא חוזר וגודל גידולו מן השורש, אשר היה סיבה לגידול שלו שיצא. נסביר את הדברים. יש לך עץ, יש לו שורש וגזע, מהגזע הזה יוצאים ענפים. עברת בטעות ושברת את אחד הענפים. השורשים והגזע יצמיחו ענף חדש. למה? כי השורשים והגזע הם טובים. הם בריאים, הם חזקים, הם איתנים, הם יציבים, אין שום בעיה, זה בסדר גמור, הכל יהיה בסדר. אבל אני קורא שוב, אז העיקר שממנו יצא חוזר וגודל גידולו מן השורש, אשר היה סיבה לגידול שלו שיצא, ובלו השורש, אבל אם ישתבש השורש, אין קיום לאילן כלל, ולפיכך, אילו היו מברכים בתורה תחילה, מה שהוא התברך סיבה לתורה ונתן להם התורה, איפה אנחנו מעמידים את הקדוש ברוך הוא? התורה זה חומר לימודי מעניין שאנחנו לומדים אותו? או שאנחנו רואים דרך לימוד התורה את מי שאמר והיה העולם? מה אנחנו משיגים בלימוד תורה? הכרתי יהודי, הוא חי עדיין, למד בישיבה, ישיבת חברון, אפשר להגיד את זה, הרבה מאוד שנים, תלמיד חכם מופלט, עוסק באקדמיה, באחד המקצועות שקשורות לגמרא, אז הוא אמר לי פעם, אמר, תשמע, אני מסתכל בעיתון, אני רואה שחסרים לי 10 דפים בדף יומי, אני הולך לארון, מוציא את הכיפה, שם את הכיפה על הראש, משלים את 10 דפים, ואני ממשיך הלאה. וזאת אומרת, זה היחס שלו, זה היחס שלו ללימוד תורה. כי זה מדעי, זה מעניין, זה מוסר כל מיני ידיעות כאלה ואחרות. מה אתה עושה לפענח? מי זה?
לא, 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 לא,
על אותו עניין.
ממש, בדיוק אותו עניין.
בסדר, השעה שקראתי. אבל עצמך איזה יהודי גדול, אם אני הקטן זוכר לכוון את דבריו, אני שמח. אז זאת אומרת, השאלה היא, אני לומד מה, כי יש פה חומר מעניין, אני יכול להוציא על זה ספר, אני יכול לעשות על זה מחקר, אני אשא לחוץ לארץ, אני אחפש בכתבי יד, או אני מבין דרך הדבר הזה, אנחנו מתקרבים לימי הפורים. כמה הדבר הזה בולט, למה מתחפשים בפורים בכלל? אז דרך אגב, כל הנושא של התחפושת זה משהו מהמאה ה-15. זה לא משהו שמופיע בקדמונים, אבל הרעיון הוא, זה לא משהו קדמון, לא משהו שמופיע בגמרא, מופיע בראשונים או משהו. יש תשובה של מערי מין, זה המקור הראשון לכל הסיפור הזה. דרך שאלה אם מותר לגבר להתחפש לאישה, ולאישה להתחפש לגבר. זה הסוגיה שהוא עוסק בה בתשובה. אבל באיזשהו מקום, ריבונו של עולם ואנוכי אסתר אסתיר פניי מכם. הקדוש ברוך הוא כביכול לובש מסכה. גם אנחנו לובשים מסכה. גם אנחנו עושים, יש כמובן כל מיני נימוקים שהעמלק התחפשו וכו'. לא זה מענייננו כרגע. אבל הרצון המבוקש, המעלה הגדולה היא שדרך לימוד התורה אנחנו נראה את מי שאומר, את נותן התורה, את מי שעומד מאחורי התורה הזאת. אחרת מה עשינו? מה הפכנו להיות חוכמולוגים לתורה? אז יש אחד שהוא חוכמולוג בפיזיקה, אחד במתמטיקה, אחד באלקטרוניקה, אחד במחשבים, אחד בתורה. חס ושלום לדבר הזה. אלא זה צריך לעורר אותנו לקרבה לריבונו של עולם, לעבודת השם, להבנה שמי שנתן לנו את הדבר הזה נותן לנו את כל החיים ואת כל המציאות. ובלא השורש הם קיום לאילן כלנו, לפיכך, אילו היו מברכים בתורה תחילה מה שהוא התברך סיבה לתורה, ונתן להם התורה ויות, וכי בו התברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, מצד הדבקות הזה היה השם התברך סיבה גם כן, שלא תתבטל התורה. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, שלא היו דבקים בו התברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה בישראל. ובאו לידי זה שעברו על התורה, בדבר זה גורם שעבדה הארץ. זאת אומרת, איזושהי העמקה של המהר"ן, מה יש פה? זאת אומרת, מה מופיע פה בתוך כל ה... בתוך כל הסיפור הזה, בתוך כל העניין הזה שלא ברכו בתורה תחילה, פירושו של דבר שלא נתנו לתורה את היחס האמיתי, את היחס המתבקש, את היחס הטוב. ובית הלוי על התורה של רבי יוסף דוב סולובייצ'י, המהדורה קמה, לא הרב סולובייצ'י המוכר לנו בן דורנו, אז הוא כותב כך, והנה בנדרים איתה, כמובן, שיטת צבי דינים של בריסק, גם בעניין של תלמוד תורה. והנה בנדרים איתה על עוזבה מתורתי שלא היו מברכים בתורה תחילה. וכן אמר שם, מפניים תלמידי חכמים מצויים יוצאים מבניהם תלמידי חכמים, שאין מברכים בתורה תחילה. וכתב שם הר"ן שלא היה התורה חשובה ביניהם שתהיה רואיה לברך עליה, אלא שלא היו עוסקים בנשמה. ולפי המבואר להם יש לומר, דהם היו סוברים דלימוד התורה אינו מצווה מצד עצמה, רק עיקר מה שצריך ללמוד כדי לידע האיך ומה לעשות והעיקר הוא העשייה. צריך ללמוד תורה כדי לדעת איך לחיות. זה מדרגה ראשונה של תורה. אבל יש גם ללמוד תורה לשמה, לעצם התורה, למציאות של התורה. וכן הוא בלימוד. מה שאין כן עם הלימוד הוא עצם המצווה הלא שייך לומר שישגי בלימוד של אחרים. הוא אומר דבר נפלא, פשוט כדי שהדף הכל ייכנס בדף, אז חלק הוא מעלו. הוא אומר, אם החיוב הגדול הוא שאדם ילמד כדי שהוא ידע מה לעשות, אדם לא צריך ללמוד. מספיק שאחד ילמד, והוא יאסוף 20 אנשים, ואומרים להם, רבו ישראל, פורים חל ביום שישי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', למה כל אחד צריך ללמוד? איזה דרך יש לזה? אם כל העניין הוא שכדי לדעת מה לעשות, אז זו אינפורמציה, אפשר להבין אותה. היום אפשר לשלוח אותה במייל, אפשר לעשות אותה במצגת, אפשר, אדם צריך ללמוד תורה. אבל אומר בית הלוי שיש מהות ללימוד התורה בעצם לימוד התורה. בלי קשר למה תעשה ואיך תעשה, מה זה פועל עליך, איך זה משנה אותך, איך זה בונה אותך, איך זה מרומם אותך. אז הוא אומר, ועל כן, מה שאין כן, אם הלימוד הוא עצם המצווה, הלא שאינך לומר שישגי בלימוד של אחרים, והחיוב הוא מוטל על כל אחד ואחד, ועל כן יד שלא היו מברכים בתורה תחילה. מה זאת אומרת שלא היו מברכים בתורה תחילה? הם לא נתנו ערך ומשמעות ללימוד בפני עצמו. בא להם העונש שהתורה אינה מוחזקת אצלם, רק הולכת מאדם לאדם אחר, כיוון דלדעתו אין שום נפקמינה אם הוא אחר לומד. כי מה שמשנה, צריך לדעת מה לעשות, מה לעשות אנחנו יודעים, וממילא הכל בא על מקומו בשלום. אין לי מושג אם הרב ראה את הבית הלוי, אם זה יצא כבר באותם ימים, אבל כאין הדברים האלה כתוב גם בעין היה בברכות. דיני יתן לבבו רק לתועלת הידיעה, ותקטן בעיניו סגולת התורה. הרב מדבר בהרבה מקומות על סגולת התורה, על המשמעות הפנימית של זה, הלא אז יהיה כאותם שלא ברכו בתורה תחילה, שעליהם אמרו חז"ל שעבדי הארץ, כי הדימוי את ידיעת תורת השם, בכל ידיעה וחוכמה אנושית, הוא הגורם הקרוב לכבות חלין הנרה של תורה, ולסמות העיניים מהשקיף את זוהר קדושתה. זאת אומרת, אותה סוגיה בנדרים, אותו איתה התייחסות של ירמיהו, אם דיברנו בהתחלה על לשון הרע, הנקודה השנייה זה התורה שלו, ברכו בתורה תחילה, פירושו של דבר שלא נתנו לתורה את המימד האמיתי שלה. וכשלא נותנים את המימד האמיתי של התורה, אז עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל הדברים הנוראים הללו שמגיעים. החלק השלישי של הפרק, שאנחנו כמובן רק מזכירים אותו, זה קינת המקוננות. ומה כתוב כאן? כה אמר השם צבקות, התבוננו וקראו למקוננות ותבואנה, ולחכמות שילכו ותבונה, ותמהרנה ותיסנה עלינו מי, ותרדנה עינינו דמעה ואפפינו יזלו מים, כי כל מי נשמע מציון איך שודדנו, בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, כי השליחו משכנותינו, משכן, מקדש, שימו לב לביטויים, אנחנו לא מתעכבים עליהם, כי שמן אנשים דבר השם, ותיקח אוזניכם דבר פי, ולמד לבנותיכם מי ואישה ראותה קינה, כי עלה מוות בחלולנו בא בארמנותינו להחריט עולם מחוץ בחורים מרחובות, דברים, נשים, עולמים, בחורים, דבר כל נאום השם, ונפלה נבלת האדם כדומן. דומן, זה החלק הכי שלילי של התבועה וכולי, על פני השדה וכאמיר מאחורי הקוצר ואין מאסף. מה שהתחיל באסוף אסיפה, אין מאסף, אין אפילו מי שרוצה לאסוף. מה? מי זה בכי, כן. אז עד לכאן אנחנו מספיקים היום, אני מסכם בדקה שיש לנו, אני בכוונה רוצה להתבונן בשלושת פסוקי הסיום, כה אמר השם, על התעלל חכם, יש פה גם איזה מבנה מיוחד בנבואה שאני רוצה להתעכב בו, הרמב״ם מסיים בו את מורה הנבוכים, הרב דסלר מתייחס אליו, יש פה קטע מאוד משמעותי, לא רוצים ככה למכור אותו בזול מה שנקרא, אז אנחנו קצת חורגים מסיום הפרק, אבל נדמה לי שזה עומד בקריטריונים. אז עסקנו היום בענייני לשון הרע, ראינו מה זה חץ שחוק לשונם, מה המשמעות של העניין הזה, הסברנו איך זה מחבר את אישה באב, את חטא המרגלים, עם החורבן, עם הגלות, עם קביעת הפרק הזה כהפטרה, ראינו את הקינה, ראינו את השאלה הגדולה, מי האיש החכם ויבן את זאת, דיבר השם ויגדע על מה עבדה הארץ, ניסינו להסביר מה המשמעות של הנקודה על מה עבדה הארץ, עם הגמרא בנדרים, עם הרם שמצא מגילת סתרים, עם בית הלוי, עם המהר"ל, עם הרב קוק, לאיזה כיוון אנחנו הולכים, אנחנו מבינים שזה תורה בלי נשמה. זה תורה בלי, זה תורה חיצונית, זה תורה שאומרת, שמע, לא נעים לי, אני לא רוצה לעשות עבירות, אני לא רוצה לכבות את האור בשבת, אז צריך ללמוד כמה סעיפים כדי לדעת מה לעשות. אבל לא מזה שלא, לא את זה ריבונו של עולם מבקש מאיתנו. כמובן זו הקומה הראשונה, זו קומה נפלאה, אבל אנחנו מצפים למשהו מעבר. וההמשך הוא קינת המקוננות על החורבן, וכפי שאמרתי, את סיום הפרק בעזרת השם בפעם הבאה. תודה ומתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.